אז אני רק רוצה להגיד למי הברוכה הבאה, מי המשרתת במטבח, ותהיה איתנו כמה שהמשמרות יאפשרו לה. אז אני רוצה להתחיל את השיחה היום ולחלוק איתכם חוויה שהייתה לי לפני כמה שבועות, כשהייתי גבוה בהרי ההימלאיה, בעמק שאני הולכת בו כל שנה, שבשנתיים האחרונות עוצמת המונסונים בעמק ובאזור הזה הייתה מאוד מאוד חזקה, וכתוצאה מכך כל מונסון העמק משתנה בצורה מאוד דרמטית. יש בזה משהו מאוד חזק ועצוב לראות את השינויים האלה, שכמוהם לא היו לפחות 100 שנים, כמה שהזיכרונות של האנשים המקומיים, זיכרון הולך אחורה. לראות אותם קוראים בכזאת דחיפות ולדעת דרך החיים של כולנו משפיעה על ההתרחשות הזאת, על השינויים האלה. אבל ספציפית אני רוצה לספר על משהו אחד שקרה. כשאנחנו הולכים הליכה של שבועיים באזור הזה, שהיא הליכה שקטה, אנחנו הולכים בשקט בלי לדבר. ופעם אחת ההליכות האלה, כשהלכנו ממש בתוך העמק ליד הנער, איפה שהשינויים האלה נראים באופן הכי דרמטי, והיו הרבה מפולות והרבה שינויים. אז הלכנו בשקט, ופתאום ראיתי עץ. עץ מאוד גדול, מאוד חי. עץ שבטח ההיסטוריה שלו היא ארוכה בהרבה משלי. והעץ הזה שכב. וכולו היה מלבלב, זה היה אביב. כל העץ היה מכוסה עלים, חיים, טריים, חדשים, מלא חיים. והוא היה עץ מאוד גדול, אז לקח זמן לעבור אותו בטור שהולך בשקט, באיטיות. זה היה הרבה זמן להתבונן ולראות. המפגש הראשון היה עם הצמרת של העץ, אז ככה היה צריך ללכת בכל האורך ולראות בקצה השני את השורשים. ואני נתתי בהליכה הזאת, נתתי שיחת דרמה שלמה על העץ הזה, שקראתי לה Dead or Alive, חי ומת, כי זה באמת הייתה תעלומה. זה היה עץ מאוד חי, ועם זאת, היה ברור שהשורשים כבר לא באדמה. אז משהו בשערות, אחת השערות שהיו, או תוצאות של השערות, הפיל אותו. ובתוך השקט, המפגש הזה היה מאוד חזק. לראות את החיים ואת המוות, בו זמנית, יחד. את הארס והיופי. את הכאב שעלה בתוכי. מול ההרס, ואת הפליאה שעלתה מול היופי, מול החיות. והייתה איזו תחושה של שלמות, שלמות של המכלול, של משהו של לראות בצורה כל כך ברורה. משהו שגם חי וגם מת. בלי לדעת. בלי יכולת לנתח יותר מדי מה ועד כמה ומתי. ולמה? והיה גם משהו מאוד של התבוננות בריאים. כי גם אנחנו מכירים בתחת הלילון כמות, אבל היה סרט לפני די הרבה שנים שקוראו לו Dead Man Walking. והרבה פעמים אנחנו כולנו בעצם Dead People Walking, בגלל שהמוות והחיים זה משהו אחד שקורה בגוף שלנו. כל הזמן יש התקלות ויצירה, התקלות ולידה. אז לראות גם את השיקוף הזה. באינטנסיביות של הגם וגם. שלנו בעצם משהו חי, מאוד חי, אבל גם כבר לא חי, אולי. ומה קורה שם? ויש איזו שלמות גם ביכולת שלנו להיות לראות ולהיות נוכחות, של איזושהי נוכחות שיהיה, שאנחנו יכולות להביא למפגש הזה. למפגש עם החיים שכוללים את המוות, מפגש עם החיים שכוללים את הכאב, את הקושי, את הסבל, גם בתוכי, גם בעולם. יש לנו יכולת להיות עם זה, להכיל את זה, וזה נשמע בניגוד למה שחלק מהקולות שהבאנו, כי הרבה מאיתנו כאן, כי קשה לפגוש את הקושי, כי אנחנו במקום של תחושה של אולי הצפה, או אובדן דרך, או יותר מדי, ואני רוצה היום קצת לפתוח את זה, את הנושא הזה של איך אנחנו נפתחות לחיים. מה זה להיפתח לחיים, לחיים שכוללים את את המוות, ליופי שכולל את הקושי. את הכיו. והמילה שעלתה לי המון הייתי עם השיחה הזאת, בהיריון של השיחה הזאת, הייתה שלמות, אני חושבת שכבר אמרתי אותה כמה פעמים, גם רק כמה דקות שדיברתי עליה. ושלמות לא במובן של מושלמות, לא שלמות במובן של perfection, לא משהו מושלם, אלא שלמות במובן של מילה אנגלית wholeness, משהו שלם. משהו שלם. שלמות שמכילה את כל הגוונים שלה, של להיות בן או בת אנוש, של החוויה האנושית שלנו. משהו שמכיל את כל הגוונים. לא רק חלק. והשלמות הזאת מאוד קשורה גם לקבלה. היכולת שלנו לקבל, היכולת שלנו להכיל. להיות איזה יד פתוחה שהחיים יכולים לנוח עליה. כשאני עושה את זה עכשיו אני נזכרת במשהו שמורה דרמה מאוד אהובה עליי, סיפרה לפני המון שנים בשיחה שנכחתי בה. והיא גם סיפרה על חוויה של להיות בטבע, של איזשהו רטריט שהיה בטבע. והיא ישבה, זה היה בשוויץ אני חושבת, ישבה בהרים בשוויץ, ככה, הידיים שלה היו ככה, פתוחות. ובאיזשהו שלב במהלך המדיטציה היא הרגישה משהו נוחת בכף היד שלה, בדיוק בחלק הזה המאוד רך ורגיש. שיש לנו במרכז קפה. והיו שם באזור המון, לדעתי בישראל אין אותם, קוראים לזה horse flies, זבובים גדולים כאלה, זבובי סוסים, זבובים גדולים וכשהם מוקצים, זה נורא 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 כואב. והיו המון זבובים כאלה. אז היא יושבת במדיטציה, ומשהו נוחת בכף היד שלה. המחשבה הראשונה זה שזה זבוב כזה, ועוד מעט תעקץ, ועוד מעט תכאב לנורא. אז יש את הדחף להזיז, להעיף. אבל היא נשארה. פשוט נשארה עם תחושה שהייתה נוכחת באותו רגע, שהייתה תחושה של מגע רך שחרק אפילו גדול. הכף היד שלנו זה מגרח. נשארה, 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 די הרבה זמן. אחרי, לא יודעת כמה זמן, 10 דקות, 15, חצי שעה, היא עדיין לא העיפה, פתחה את העיניים. ומה שהיה שם זה היה פרפר. אז היכולת הזאת שיש לנו, וזה משהו שאנחנו כל כך שואפות להתקרב אליו, היכולת שיש לנו להכיל, להיות היד הזאת שהחיים יכולים לנחות. גם אם זה זבוב עוקץ, גם אם זה פרפר, והיכולת לשהות, גם אם החוסר ידיעה, הרבה פעמים אנחנו לא יודעות מה זה. מה זה יביא. כן, אם אנחנו חושבים, חושבות על החיים שלנו, לפעמים משהו שנראה עוקץ ומכאיב, הוכיח את עצמו כפרפר. והפוך, גם קורה. כן? זה יכולת הזאת לשהות, להחזיק. להיות איזשהו מרחב מקבל, שלא מוסיף תנועה, אלא רק את התנועה הזאת של ההחזקה. השלמות הזאת, הקבלה הזאת, גם מאוד מזכירה לי את אחד המקומות האהובים עליי ביקום, מקום שאני מבלה בו הרבה מאוד זמן, ב-11 שנים האחרונות, קהילה של מצורעים בהודו. יש כאן כאלה שכבר שומעו אותי מדברת על המקום הזה הרבה. קהילה שכבר קיימת יותר מ-60 שנה. חיים בה 5,000 איש, גדולה. ואדם שיסד את הקהילה הזאת, היה אומר עליה ש... הוא היה קורא למקום Rainbow in Tears. קשת שמורכבת מדמעות. וזה שוב התזכורת לשלמות הזאת. ושנמצאים שם זה מקום פורח, מסגשג, מלא חיים, מלא שמחה. וכשהוא היה אומר את זה, הוא היה מזכיר לנו שהשמחה הזאת, החיות הזאת, היצירתיות הזאת, מורכבת מהכאב. מהעובדה שאנשים שחיים שם נדחו על ידי המשפחות שלהם, הכפרים שלהם. אז מתוך הכאב, גם יכולה להיות פריחה, או יחד עם משהו שמשלב, שמכיל את השניים. והמילה הזאת לשלמות שהזכרתי באנגלית, wholeness, היא באה מאותו שורש של המילה האנגלית ל-holiness, לקדושה. זה אותו שורש. וזה מצביע על משהו שהוא כל כך רב ערך בשלמות הזאת, בהכלה הזאת. שכוללת את הדברים השונים, את המרכיבים השונים של החיים. והשלמות הקדושה הזאת מזכירה לנו באמת שוב את הרגישות שלנו, את היכולת שלנו להרגיש, להינגע על ידי החיים. כשהבודה לימד, הוא נגע בנושא הזה הרבה, מזווית מסוימת, שהוא די מפורסם בזכותה. אז הוא התחיל את התורה, שהוא התחיל את הטיצ'ינג שלו. באמירה שהוא חזר עליה שוב ושוב, אני מניחה שכל מי שכאן שמע. הוא דיבר על העובדה שהכאב, הקושי, חוסר שביעות הרצון, המצוקה, הם חלק מהחוויה האנושית. חלק מהחוויה האנושית. הרבה פעמים אנחנו, יש לנו נטייה לשמוע את זה כ, אומרים לנו שהחיים זה סבך, החיים זה קושי, אבל בעצם מה שהוא דיבר עליו זה שהחיים מורכבים גם מזה, זה חלק מזה. המילה שמשתמשים בה, המילה בפאלי, שמשתמש בה, היא דוקה. מפרקים את המילה דוקה לשני המרכיבים שלה, זאת אומרת, המשמעות המילולית של המילה, יש לה שני מרכיבים. מרכיב אחד הוא חור שיש בגלגל, שדרכו הציר. זה אותו דבר בעגלות שהיו בזמנים של הבודה ובמכוניות שיש לנו היום. יש ציר שמחבר את שני הגלגלים לשני הצדדים. אז החור בגלגל שדרכו הציר עובר, זה חלק אחד של המילה. החלק השני של המילה זה משהו שלא מותאם טוב. Not a perfect fit, not a good fit. אז המשמעות המילולית של המילה זה חור בגלגל שלא מותאם טוב לציר. וכאן הדמיון עוזר. אם אנחנו יכולות לדמיין את עצמנו יושבות על עגלה, עגלה שבטח משוחה על ידי שברים, על ידי שופרים. אם מישהו היה בהודו לאחרונה, אז בטח עדיין ראיתם את זה. כשהציר והגלגלים לא מותאמים טוב, אז איך זה ירגיש? ואפשר לתת, אני תמיד שאני חושבת על זה, אני עושה גם את התנועה. כן, זה ירגיש ככה, ככה, בעיקר על דרך חתחתים, לא על כביש 6. אז המשמעות היא שהחיים, מה שכסו להגיד לנו שהחיים זה מין נסיעה כזאת על דרך חתחתים, שיש בה כל מיני דברים שמקפיצים או שלא נעימים. באנגלית אנחנו אומרים life is a bumpy ride. אז זה לא אומר שיש רק סבל, זה לא אומר שיש רק קושי, אבל זה אומר שיש, זה קיים, זה חלק מלהיות חיה. נסיעה בדרך חתחתים. יש בה גם חלקים ישרים, יש בה גם נוף יפה, יש בה גם משהו שלם. אבל יש בה גם את הקפיצות האלה, שהן לא נעימות ולא נוחות. זה לא חייב להיות משהו דרמטי. איזושהי אנרגיה שקיימת שם, בחיים שלנו כל הזמן. אתמול בלילה, הייתה לי דוגמה טובה לזה, ושקמתי הבוקר, חשבתי, אני אשים את זה בשיחה, כי זה בדיוק מתאים. היה לי אחד הלילות האלה ש... לא הצלחתי בדיוק למצוא את הטמפרטורה הנכונה. אז הלכתי לישון בלי שמיכה, ואז היה לי קר, ואז כיסיתי את עצמי עם השמיכה, ואז נהיה לי חם, ואז הורדתי את השמיכה, ואז שוב היה לי קר. מכירים את זה? קורה לפעמים. אז ברמה הזאת היא גם מאוד פשוטה, של דברים אי אפשר לשמור עליהם מושלמים כל הזמן. אז קר לי, ואז אני שמה את השמיכה ונעים לי, ואז זה משתנה ונהיה לי חם מדי, ואני מורידה ונעים לי, ואז זה משתנה, שמה שוב. משתנה, זורם, גם זה וגם זה. יש שם את הרגעים של הנעימות, ויש שם את הרגעים גם של הלא נעים. כל ביחד. אז באמירה הזאת שחוזרת בה במה שהבודה אמר שהוא דיבר על זה שהחיים הם נסיעה בדרך חתחתים, שיש גם את החלק הזה, למה הוא כל כך הדגיש את זה? או למה אנחנו שומעות את זה כל כך מודגש? זה גם לפעמים מעניין. אז אולי סתם אהב דרמה, זה גם יכול להיות. הוא ניסה להגיד משהו שככה ינענע אותנו, יש אפשרות כזאת. ואולי זה מרגיש לנו כמשהו דיכאוני, או שככה מתמקד בה, ומה שלא טוב, זה גם אפשרות. אני חושבת, בתחושה שלי, האמירה הדרמטית, החזרה הזאת, הייתה בגלל החשיבות שיש לראייה הזאת, שהיא כל כך נוגדת את הדפוסים שלנו, כל כך הרבה מהזמן. שלהכיל, להיפתח, לא רק להתעסק עם הסבל במקום של לתקן או לפתור, אלא להיפתח, לחוות, לתת לעצמי להרגיש את מה שקשה. ושוב, לא מתוך איזה מזוכיזם, אלא שבתוך ההיפתחות הזאת אנחנו משתוחות להרבה יותר. משתוחות להרבה יותר כשאנחנו מפסיקים להילחם, לדחות, או לטבוע. וזה עוד משהו שקורה לנו במשגש שלנו. לאבד את עצמנו. אז אחד הדברים שאנחנו באות לעשות כאן זה באמת לראות איך אני מול, ואם אני יכולה להרשות לעצמי לתת למה שכואב מקום. וחלק ממה שאני אראה זה את הדפוסים שאני פוגשת בעצמי, של איך אני בדרך כלל מתמודדת. לראות גם אותם ולתת גם להם מקום, ולזכור שזה לא הדרך היחידה. ושיש לי איזה עניין, חושבת שיש לכולנו, זה אחד הדברים שמשותפים לכולנו, זה עניין למצוא דרך אחרת. למצוא מערכת יחסים אחרת. מי ש... אני רוצה ככה להזכיר סיפור קצר מבא באמת, האדם שיסד את הקהילה של המצורעים ש... שדיברתי עליהם. והסיפור הזה הוא בעצם תחילת הדרך שלו בעבודה הזאת, של כבר היה מאוד מעורב חברתית, אנחנו מדברים על שנות ה-40 בהודו, אז הוא סוף שנות ה-40, הם היו כבר עצמאים, אז הוא נלחם בבריטים, והוא עבד עם, עבד הרבה עם, עם גנדי, עבד עם בני הקסטות הנמוכות בחברה שלו. אז הייתה לו מודעות חברתית. ואני רוצה לספר משהו מאוד קטן, אני אשתדל תמיד שאני מדברת, קשה לי לצמצם, אני אעשה את זה. אז לילה אחד הוא היה בדרך חזרה הביתה, מעבודה. וירד גשם, היה חושך, והוא ראה על הדרך מה שהוא חשב שזה איזושהי ערימה של סחבות. הוא נמשך להסתכל יותר קרוב, והוא ראה אדם חולה צרעת מאוד מאוד מתקדמת. זה היה סוף שנות ה-40, לא היה טיפול לצרעת באותה תקופה. והוא ברח. הוא עזב את אותו אדם בגשם וברח לבית שלו, לאישה שלו, לילדים שלו, לקהילה שלו. וכל אותו לילה הוא לא ישן. כל הלילה הוא היה עם שני דברים. אחד זה הדמות של אותו אדם חולה, פצוע, בודד. והדבר השני, החזק יותר, היה תחושת הפחד שלו עצמו. להיות עם הפחד שלו עצמו. והוא היה איש נורא גבוה, נורא חזק. אני הכרתי אותו כשהוא היה כבר בן יותר מ-90, ועדיין לחיצת היד שלו הייתה מועכת לי את כף היד. זה הכרה כשהוא היה בן 30 בערך. והוא אף פעם לא ראה את עצמו כפחדן. ופתאום המפגש הזה עם המחלה ועם הסכנה שבמחלה הראה לו את החלק בו שפחד. את החלק בו שהיה פגיע. ו... ועם שחר, עם אור ראשון, הוא חזר. באותו מקום הוא בנה גג מעל אותו אדם שקראו לו טוסיון, והוא טיפל בו במשך הרבה מאוד ימים, עד שהוא נפטר בזרועותיו. והוא תמיד היה מספר את הסיפור הזה, כמה שהוא אמר, המפגש הזה זה מה שנתן לו את הבהיר לו מה המטרה שלו בחיים, והוא הקדיש את החיים שלו לעבודה עם מצורעים וחולי צרעת מהיום הזה והלאה, אבל הוא היה מספר את זה כי הדבר שהיה הכי חשוב לו להגיד, קראו לו קדוש כל הזמן, והתייחסו אליו כאל מישהו שהוא מעבר לאנושי, והוא היה מספר את הסיפור הזה להגיד לא. אני עושה את העבודה הזאת, לא בגלל שאני יותר ממישהו אחר, אלא בגלל שראיתי את הפחד שלי, ורציתי להתמודד איתו. רציתי להיות איתו, רציתי לשנות אותו. דרך המפגש, לא דרך הבריחה. וזו עבודה שיכולה לקחת את כל החיים. במקרה שלו, אחרי כמה שנים מצאו טיפול. הוא ממשיך להקדיש את החיים שלו ולשים את עצמו בסיטואציות שבהם הוא אתגר את המקום הזה. אז בתוך המפגש עם הכאב והקושי והחלקים בעצמנו שמפחידים אותנו, שלא היינו רוצים שיהיו שם, יש פוטנציאל לגדילה ולצמיחה ולשלמות הזאת. והשאיפה שלנו זה שהמרחב כאן שלנו ביחד באמת יאפשר לנו לבוא במגע. גם עם זה. לתת מקום ומרחב למפגש הזה עם הכאב, עם הקושי, מה שמפחיד. לפעמים אין לנו אפילו את המילה המדויקת, זה רק הרגשה. לתת המרחב למפגש הזה כדי שמשהו יוכל לצמוח. ולעשות את כל זה מאוד ברכות ומאוד בעדינות. כן, לא נדחוף את עצמנו, לא להרגיש שאני חייבת עכשיו לעשות ככה, אלא לתת לדברים להיפתח. לתת לכאב, לקושי, לקחת את המקום שלהם בחיים שלנו, במרחב הזה שלנו ביחד, כדי לאפשר לריפוי. ולשינוי דיקות. זה חלק מהתהליך. ולראות שבתוך המפגש הזה יש את התנועה הזאת של הלב שלנו. היכולת של הלב שלנו להרגיש. להינגע. ושיש בלב שלנו מרחב, יש מקום, יש לנו את המקום, אפילו שאנחנו לא מאמינות שיש. יש. אז עם עדינות ורקות לתת למקום הזה להראות את עצמו ולהתפתח ולהתגלות. יש מקום להכל. וביחד אנחנו לאט לאט נגלה את המקום הזה שיש להקום.